פעלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא בין פורים לפסח.
ערב טוב. בין ארבע הפרשיות שאנחנו קוראים בכל חודש אדר, פרשת פרה שקראנו השבת, שונה מהאחרות גם בפרשתה וגם בהפטרתה. ואני מבקש לחזור לפרשת פרה, כי נדמה לי שהיא פתיחה חשובה, בדרך בין פורים לפסח. כשאני אומר שהיא שונה משלוש הפרשות האחרות, גם בפרשה וגם בהפטרה, אני אסביר למה אני מתכוון. כל אחת מן הפרשות האחרות נמצאת בדיוק במיקום שלה, במיקום הזמני. זאת אומרת, בראש חודש אדר משמיעים על השקלים, וכך בשבת שלפני ראש חודש אדר קוראים פרשת שקלים. בפורים אנחנו עוסקים בהמן ובמחייתו, וכך בשבת שלפני פורים אנחנו עוסקים בזכור את אשר עשה לך עמלק. ולפני ראש חודש ניסן אנחנו עוסקים בשבת החודש, של החודש הזה לכם ראש חודשים. ההפטרות של שלוש הפרשיות האלו, אגב, הן מתואמות בדיוק לפרשות. מי שזוכר, הפטרת פרשת שקלים היא ההפטרה שעוסקת בויכרות יהוידע ביהואש שמתקין שקלים לבדק הבית במקדש. ההפטרה של פרשת זכירת עמלק עוסקת באגג ובמחיית עמלק. וכך יש לנו את הפרשה של עמלק בדרך ממצרים, את הפרשה של עמלק באגג עם שאול, ואת הפרשה של עמלק בהמן במגילה. ההפטרה של פרשת החודש עוסקת בראש חודש ניסן. כל העם הארץ יהיו אל הנשיא, והנשיא יהיה אל התרומה, ושם כתוב בפירוש, עוד יותר מבשקלים ובזכור, ביום החודש הראשון. פרשת פרה, קודם כל לא ברור בכלל מה היא עושה בארבע הפרשיות. חז"ל נוהגים לתרץ שפרשת פרה מופיעה בתוך ארבע הפרשיות מפני שהיא עוסקת בטהרתם של ישראל, וצריך להקדים את טהרתם של ישראל לפסח. מצוין. אם צריך להקדים את טהרתם של ישראל לקורבן הפסח, אז שיקראו את פרשת פרה לפני פסח. למשל השנה צריך לקרוא פרשת החודש, ואחר כך יש לנו שבת פנויה, יקראו פרשת פרה ויקדימו פרשת פרה לפסח. אגב, יותר מזה, פרשת פרה מתארת את הטהרה שהייתה במדבר בבית בניסן. ופרשת החודש עוסקת בהקמת המשכן, ראש חודש ניסן, שעסקנו בו בשבועות האחרונים, היה באלף בניסן. ובתלמוד הירושלמי באמת שואלים למה לא הקדימו פרשת החודש לפרשת פרה. ועונים כדי להקדים את טהרתם למשכנם. אבל באמת, איך כל זה קשור דווקא לקורבן הפסח? אם רוצים לעסוק בטהרה עכשיו, איך זה מתחבר? גם אם זה העניין של הטהרה לקראת קורבן הפסח, אנחנו שמים לב להבדל המהותי. פרשת זכור עוסקת באמת במחיית עמלק. שקלים עוסקת בשקלים, החודש בחודש. כאן פרשת פרה לא עוסקת בפסח, אלא בפעולה שצריך כטהרה לפני פסח. צריך עוד הרבה דברים לפני פסח. והיא גם לא מופיעה לפני פסח. וכל מה שאני שואל על פרשת פרה, מתגמד לעומת השאלה על ההפטרה. כל אחת מן ההפטרות, כבר אמרנו, עוסקת בדיוק בתוכן של הפרשה. הפטרת פרשת פרה שקראנו השבת היא הפטרה נפלאה, פרק למדבב, פרק מופלא ביחזקאל, אבל הוא עוסק בכל, אבל בכלל לא בפרה אדומה ולא בתומעת מת ולא בתהרה מתומעת מת. מכל ארבע הפרשיות, כל שלוש ההפטרות האחרות שייכות בדיוק לפרשה. אבל הפטרת פרשת פרה לחלוטין מנותקת לכאורה מתוכנה של פרשת פרה אדומה. ההפטרה נמצאת לפנינו, כולה, מתחילתה עד סופה לפי כל המנהגים. אם אני צריך לנסח את הנושא שהיא עוסקת ההפטרה, היא עוסקת בגלות שמתרחשת בעקבות זה שעם ישראל שיושב על אדמתה מטמא את הארץ, וישפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טמאוה, טומאת הנידה, ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטטים. זה עוסק בגלות, ואחר כך בגאולה. הגאולה תלך לאט לאט, בסוף מתוארת פה הגאולה הפיזית עצמה, והושעתי אתכם מכל תומעותיכם, הנה פסוק כף זין, וקראתי אל הדגן והרביתי אותו, והרביתי את פרי העץ, תנובת השדה, לא יהיה יותר רעב. עוד רגע נחזור לפסוקים. הפטרה מעניינת מאוד, אבל למה לפרשת פרה? אם כבר נוגעים בהפטרה, יורשה לי לחרוג רגע מהפטרת פרשת פרה ומהניסיון להבין את הקשר שלה לפרשה, ולשאול שאלה נוספת. ניכנס רגע להפטרה עצמה. נעזוב רגע למה היא מופיעה כהפטרת פרשת פרה, עוד מעט נגיע לזה. סתם לתוכנה. היא עוסקת בזה שעם ישראל יוצא לגלות, חוזר מהגלות ומגיע לארץ ישראל. ואז מתאר הנביא יחזקאל, זה אגב הפרק הקודם לחזון העצמות היבשות. אז מתאר הנביא יחזקאל את מה שקורה לעם ישראל בגלות. אני אכנס לפסוקים האלה עוד שנייה. אבל הקדמתי שזה הפרק הקודם לחזון העצמות היבשות, כי בפשטות נדמה היה לי שאולי מה שמחבר את הפטרת פרשת פרה לפרשת פרה הוא העיסוק בעם ישראל הכללי, שגלותו בעצם מהווה איזו מיתה, איזה מוות, איזו תומעת מת. הוא נקרא בגלות עצמות יבשות. הוא מופיע כעצמות יבשות המתכנסות עצם אל עצמו ומתחברות ביחד, ואז מופיעה הגאולה. ואולי יש פה משהו שמזכיר קצת את פרשת פרה. אבל אם כך, אז היה צריך לקרוא בפרשת פרה את הפרק הבא, את חזון העצמות היבשות. כלומר, כשניסיתי ללכת לכיוון הזה, אז חזון העצמות היבשות הוא המקום המתאים לזה. ואגב, פתוח סוגריים, מעניין מאוד, חזון העצמות היבשות הוא ההפטרה שנקרא בפסח. כשנגיע לסוף, בפסח, נגיע לחזון העצמות היבשות. זה אגרא, אגב, שטוען שבגלות יש מציאות של תומעת מוות. הגרא במקור 2, עוד מעט תחזור לפסוקים בפרק למדבר, הגרא במקור 2 אומר הערה חשובה מאוד. את המשפטים האלה שמביא הגאון, הם מובאים בסוף באורו לספרא דצניעותא. מורנו הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה חוזר ומזכיר את המשפטים האלה פעם אחרי פעם בשם הגאון. אני זוכר שכל פעם שהוא היה מזכיר, הוא היה שואל אם הוא כבר אמר את זה. בגאון כתוב כך, אני קורא את מקור 2, אלה דברים מאוד מאוד גדולים. וכן אנחנו בגלות ובפיזור עצמות. הגאון מבילנה מדבר על הפרק של חזון העצמות היבשות. אני מזכיר, אני מגיע אל הגאון הזה, כשאני מנסה להבין את חזון העצמות היבשות ואת הפטרת פרשת פרה, כי עוסקת במוות כאילו של אומה שקמה לתחייה. אני אגב לא מבין למה זה צריך להופיע בהפטרת פרשת פרה עדיין, אבל אני הולך לכיוון הזה, אז דברי הגאון עוזרים לי קצת. כתוב שם כך, וכן אנחנו בגלות ובפיזור העצמות, העצמות היבשות. כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הגוף בלא נפש. תיאור מופלא של הגאון את הגלות. נשארנו רק אנחנו, הגוף בלא נפש. תארו לכם את התורה בלי אגרה. והוא אומר, אנחנו גוף בלי נפש. ויציאה לחוץ לארץ, ממשיך הגאון, הוא הקבר. ורימה מסובבת עלינו. ואין בידינו להציל מן העקום האוכלים בשרנו. יש כאן שלושה חלקים למשפט. יציאה לחוץ לארץ הוא הקבר. אבל מילא כשאתה נמצא בקבר, עכשיו גם יש רימה שאוכלת אותך, והרימה מסובבת עלינו, אבל עכשיו הדבר השלישי הקשה ביותר, וזה החוסר אונים, ההשפלה, חוסר היכולת שלך להציל את עצמך, ואין בידינו להציל. ומכל מקום ממשיך הגרא, היו חבורות וישיבות גדולות, והן כמו איזו אינפוזיה כזאת של חיים, של קצת חיים בתוך העצמות היבשות. היו חבורות וישיבות גדולות, אבל גם זה נגמר עד שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור. זה תיאור חזון העצמות היבשות. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, עוד שלב, והם תלמידי חכמים שבישראל, נשארו תלמידי חכמים גם אם אין להם קהילות גדולות וישיבות גדולות, תלמידי חכמים נשארו, מעמידי הגוף, עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו. תרווד של מחבט, של רקב מאיתנו, ונעשה עפר. שחה לאפר נפשי. תיאור גדול מאוד של הגר"א. ואז הוא מסיים, ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים. התנערי מאפר קומי, ויערה רוח ממרום עלינו. דברי הגר"א האלה הם דברים גדולים מאוד בתיאור הגלות, בתיאור, אני עוד אחזור לדברי הגר"א האלה. דברים שמחייבים, הם דברים שמחייבים הרבה הבנה. אני אשוב אליהם. אבל הדברים האלה של הגר"א מתאימים מאוד לחזון העצמות היבשות, והם מתארים בעצם את המציאות הזאת כמציאות של מוות ויציאה לחיים. אבל זאת לא ההפטרה שבחרו לפרשת פרה, כי ההפטרה שבחרו לפרשת פרה מתארת את הגלות ואת קיבוץ הגלויות, בלי המושג של עצמות פזורות וחזרה. הנקודה האחרונה שאני רוצה לפני שנענה על הכל, היא לשים לב לכמה פסוקים בהפטרה. אני חוזר להפטרה עצמה. ואפיץ אותם בגויים, פסוק י' במקור אחד. ויזרו בארצות, כדרכם וכעליל אותם שפטתים. עכשיו העיקר, ויבוא אל הגויים, מי זה ויבוא דרך אגב? זה לא יכול להיות עם ישראל, כי הרי עם ישראל היה בפסוק הקודם בלשון רבים. בלשון רבים נאמר, ויזרו, שפטתים, ויבוא זה כנראה הקדוש ברוך הוא. גלוי ישראל ושכינה גולה עמהם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ופה נשים בטובכם לב למוטיב המרכזי של ההפטרה, שהוא הסוגיה לדעתי של פרשת פרה, של מה שמביא אותה להיות אחרי פורים ובתחילת הדרך לפסח. המוטיב המרכזי הוא המושג של חילול השם וקידוש השם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. איפה? בגלות. במה? לא בזה שהם חטאו. באמור להם, להם כמו עליהם, עם השם אלה ומארצו יצאו. מהי ההגדרה לחילול השם של הנביא? שעם השם נמצא בגלות. הפסוק הבא מפורש עוד יותר. ואחמול, לא על עם ישראל, אלא על מה? על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל. איך? בגויים אשר באו שמה. פעם שנייה. הנביא חוזר על זה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם, שוב, לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. כבר הבנו את זה, זו פעם שלישית. אז מה צריך לעשות אם השם מתחלל? לקדש אותו. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. שוב, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים. איך הם ידעו? בהיקדשי בכם לעיניהם. איך תתקדש בנו? והבאתי אתכם אל אדמתכם, סליחה, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. ואז יהיה מה? קידוש השם. פרק מרתק. תעזבו עכשיו בכלל את פרשת פרה, את הפטרת פרה, אני בכלל לא עוסק בזה, גלו, סתם, הגדרה. הנביא יחזקאל מגדיר את המושג חילול השם כגלות וקידוש השם את ישראל חוזרים לארץ. טוב, עכשיו הם יחזרו לארץ ומה הם יעשו שם? והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם. זוכרים את הפסוק הראשון? ויטמאו את הארץ כטומאת הנידה, עכשיו נטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם ואסירותי את לב האבן מבשרכם ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. ואז והושעתי אתכם מכל תומאותיכם, ופתאום תיאור חקלאי של ארץ ישראל. וקראתי אל הדגן והרביתי אותו ולא אתן עליכם רעב. עכשיו שימו לב למוטיב של הרעב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תיקחו עוד שוב חרפת רעב בגוי. כשיהודי רעב בגויים זה חילול השם. אז אני צריך לקדש את השם. לא למענכם אני עושה עוד פסוק אחד, אלא למען שמי המחולל. איך שמי לא יהיה מחולל? שליהודי יהיה הרבה פירות ודגן ופרי שדה וארץ ישראל. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקוטטם בפניכם על אבונותיכם ועל תואבותיכם. ושוב תזכורת, לא למענכם אני עושה נאום השם אלוהים, יוודע לכם בושו ויקלמו מדרכיכם בית ישראל, אלא למען מי? למען שמי המחולל בגויים. כה אמר השם אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם והושבתי את הערים ונבנו חורבות והארץ הנשמה תאבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. יש חילול השם לא רק שיהודים נמצאים בגלות והם לוקחים חרפת רעב בגויים, אלא שארץ ישראל באותו זמן היא שממה, זה גם חילול השם. ועכשיו הארץ לא תהיה שממה, כי הדגן ייתן את פריו והעץ ייתן את פריו. ואז אמרו מי? העולם. הארץ על ליזו הנשמה הייתה כגן עדן. הנביא משתמש פה בביטוי ראשוני, גן עדן, הגאולה הגדולה, השלימה. והערים החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו. ואז ידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. יש פה עוד שני פסוקים שהאשכנזים מוסיפים בסוף. זה נשמע מוזר. כה אמר השם אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל. שכחתי, יש עוד משהו. חוץ מדגן ופירות ותפוזים ואוכל שיהיה, יש עוד משהו בצד, נון ב. עוד זאת יידרש לעשות לבית ישראל, הרבה אותם כצון אדם. מבינים? זה בצד, זה נון ב. יהיו גם בעזרת השם הרבה ילדים. אבל קודם כל יהיה דגן ותירוש ופרי עץ ותנובת השדה. כצון קדשים, כצון ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים מחורבות מלאות צון אדם, וידעו כי אני השם. צריך להבין, אני שוב עוזב לרגע את פרשת פרה ואת הפטרת פרה. אני עוסק בפרק הזה כפרק בפני עצמו לשתי דקות. מה פירושו של המושג חילול השם? בקידוש השם. אנחנו מצווים על קידוש השם הגדול ונקדשתי. ואנחנו מוזהרים ולא תחללו את שם קודשי. וכל אדם מישראל מצווה בזה באופן אישי. וכאן פתאום מתברר שיש מציאות שלימה שנקראת חילול השם. אנחנו לא מדברים על השם האלוקים, אלא על השם של השם, על שמו של השם. שם זה תמיד צורת ההופעה שלי. מה שמך? מה שמך? איך קוראים לך? חילול אגב, זה גם שורש של המילה חול, וגם שורש של המילה חלל. כאשר שם השם לא מופיע, יש וקום. יש חלל. ואז הוקום מתמלא בחול. שמי מחולל בגויים, פירושו שאת ההופעה של שם השם בעולם אתם מונעים. כי במצווה לקדש את השם לא מצווים מלאכים, אלא מצווה עם ישראל. כי לקדש את שם השם פירושו לגלות שאין שום דבר שהוא וקום, שאין חלל, אין לקונה, אין מציאות שאין בה אלוקות. שבכל חלל יש אלוקות, זה קידוש שם השם בעולם. ואם שם השם צריך להתקדש, זה צריך להופיע לא רק ברעיונות גדולים. הייתי מצפה שבהמשך ההפטרה יהיה כתוב, חיללתם את שמי בגויים, ועכשיו תחזרו לארץ ישראל ותגמרו את השעה. עכשיו תחזרו לארץ ישראל ויהיה דגן, ויהיה פירות. כי שם השם מתחלל כשהעץ לא מתפקד. כשהחיטה שדופה. כי שם השם אמור להתגלות בביטול כל החללים. ואז אין חול, יש קודש. עם ישראל כעם אמור לבצע את זה כמדינה, כמערכת, כחברה. הוא לא יכול לעשות את זה כשהוא בגלות. בגלות הוא יכול לקדש את השם בהתנהגותו, במוסרו. הוא יכול מול טבע שלם שהוא לא מזדהה איתו ולא מצטרף אליו, שמלחמותיו אינה מלחמותיו וחקלאותו אינה חקלאותו שלו, הוא יכול להיכנס לדלת אמותיו ושם לקדש שם שמיים. הוא יכול לקדש שם שמיים בהתנהגות הפרטית, במוסר הפרטי, בתורה, ביראה, בבית הכנסת, בבית המדרש, בהנהגות, בהליכות. אבל הוא לא יכול לקדש את השם ולחסל את הוואקום, את החלל, את החול, בכביש, ברחוב, בשדה, בעת. הוא לא יכול לבטל את המציאות של הרעב. ועל זה מדבר הנביא. וזאת נקודה מאוד גדולה שנצטרך להגיע אליה עוד מעט. ולכן המושג חילול השם חשוב פה, וקידוש השם מובן פה עכשיו, אבל מה כל זה עושה בהפטרת פרשת פרה? אני יודעתי, פרשת פרה, שבאמת באופן טבעי הייתה צריכה להיקרא אם בתוך ארבע הפרשיות הכי קרוב לפסח, נקראת מיד אחרי פורים, ובכוונה. פורים, כך אמרנו בשבוע שעבר, לפני פורים, כל המועדים עתידים לבטל, חוץ מפורים. מגילת אסתר, מגילה גדולה מאוד. מגילת אסתר, כל המערכות קורסות, והקדוש ברוך הוא מתגלה בלי שהוא מופיע בפירוש במגילה. דרך המן ודרך המלך, דרך גזירות. המלך והמן יושבים לשתות, יבוא המלך והמן היום, ומזה יוצא יוד קי וב קי. מהעץ של חרבונה ומהסיבובים ומכל מיני מבזקים וחדשות שאנחנו בכלל לא יודעים איך מצרפים אותם, מתגלה שם השם. וכל המועדים עתידים לבטל, ומגילת אסתר לא, כי מגילת אסתר מתארת את עם ישראל באמת בשיא שפלותו. בגלות, בשאיפה המנית העמלקית לפתרון סופי. והניצחון של מגילת אסתר הוא הידיעה שיהודי לא יכול להסתיים. שנצח ישראל לא ישקר. גם כשזה נראה כל כך קרוב. גם כשהכל כבר מוכן. ויאמר ממוכן. חז"ל אומרים שממוכן זה המן. ממוכן זה שכל המערכת כבר ממוכנת. שכל המערכת על מכונה, כל המערכות ממוכנות בדיוק. יש חוק מסודר, את הכל הכניסו כבר לספרים, מחשבת המן בנמדתה. כל מה שצריך זה רק ללחוץ על הכפתור, ולהשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והחג האדיר הזה הוא לא חג, כבר אמרנו ש... בא להזכיר רק איזשהו אירוע היסטורי חשוב, אלא חג שבא להגיד שגם בשיאו של החושך עם ישראל חי. לכן הוא לא ייבטא לעולם. מצוין. כל זה צריך לדרוש לפני פורים. אבל עכשיו אנחנו אחרי פורים. אם החג הזה הוא כל כך גדול, אז למה הוא החג היחיד שלא אומרים בו הלל? למה לא להגיד הלל כמו שאומרים בכל חג אחר? כמו שאומרים בראש חודש? חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, גמרא שלמה, ואני רוצה לקרוא את כולה. תנו רבנן מקור שלוש, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל. ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מה ידרוש? הם הוסיפו גם אחרי זה חנוכה, אבל זה כבר לא כשהייתה נבואה. זה כבר אחרי שהייתה נבואה. תוך כדי שעוד הייתה נבואה עד הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, התוספת היחידה בלוח השנה שהוסיפו על התורה היא מקרא מגילה. למה הוסיפו? מה ידרוש? ופה נשים טוב לב לגמרא, זו גמרא קצרה אבל מאוד חשובה. אמר רבי חייא בר אבין, מה ידרוש? הכוונה היא על מה הסתמכו כדי להגיע למסקנה שהם יכולים להוסיף, הרי לא תוסיף ולא תגרע, איך הם יכולים להוסיף? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, ככה הם דרשו, קל וחומר. ומה מעבדות לחירות? אמרינן שירה. מה זה מעבדות לחירות? פסח. בפסח מעבדות לחירות אומרים הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, בצאת ישראל ממצרים, שירה הלל. ממיתה לחיים? לא כל שכן. גם במצרים פרעה רצה להרוג אותנו, אבל אף פעם לא היה פתרון סופי כזה. זה מעבדות לחירות, היה מי ששורד, היה מי שישר קו למצרים. לא הייתה גזירה על כל איבר של יהודי, על כל דבר שהוא יהודי. הבן הילוד, צורה כזאת, צורה אחרת, אבל כאן מוחלט. אז ניצלו ממיטה לחיים, לא כל שכן שצריך להגיד שירה? מצוין. זאת אומרת שממיטה לחיים זה יותר מאשר מעבדות לחירות, נכון? כל שכן. טוב. אי אחי, שואלת הגמרא, נמשיך את כל הגמרא. אם כך, הלל נמי נעימה. נו, אם זה כל כך, כל שכן, אז למה מקרא מגילה? שיגידו הלל. שיקראו מגילה, מצוין, ואחר כך, או לפני כן, יגידו הלל. אומרת הגמרא, לא, לא, לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. מעניין מאוד. פסח היה בארץ. סוכות היה בארץ. בקיצור, כל שלוש הרגלים לא היו בארץ. שבועות, הר סיני, מחלוקת. אז מה הם רוצים? שואלת הגמרא, יציאת מצרים בנס שבחוץ על הארץ, איך היא אמרינן שירה? והכוונה כאן לפי אני יודעתי לא רק על פסח, כל הרגלים שהם זכר ליציאת מצרים, איך אומרים שירה? עונה הגמרא, טוב, זה אחרת, כדתניה, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. היה פוטנציאל לכל הארצות. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. ומגילת אסתר זה אחרי שהם כבר נכנסו לארץ. הם יצאו. אז די, נס שבחוץ על הארץ, יותר כבר אי אפשר להגיד עליה. מה קרה בדיוק? מה התהליך הביולוגי שהתרחש? עכשיו אי אפשר לומר שירה. היה אפשר, עכשיו אי אפשר. רב נחמן אמר תשובה אחרת. לא צריך להגיד הלל, כי כבר תקנו קריאת מגילה. וקריאתה זה הלילה. אם כבר יש קריאת מגילה, אז הקריאה היא כמו הלל. רבה אמר, ובגרסה בגמרא מופיעה גרסה ליד שכתוב בה, אני אומר בעל פה, מתקיף לה רבה, רבה התקיף על כל הסוגיה, הקשה. איך בכלל אתם משווים? מה פתאום הכל שכן הזה עם העבדות לחירות ומיטה לחיים? את כל הסוגיה שלכם אני לא מבין, אמר רב. רבה אמר, אני אסביר לכם למה בפסח צריך להגיד הלל ובפורים לא. בשלמה הטעם, בשלום, בסדר, נוח, שם, בפסח. מה זה הלל? הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו. אלא הכה, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוויראש. אקתי עבדי אחשוויראש ענן. אנחנו, רבא אומר על עצמו, גם אני, היום, דור רביעי של המוראים בבבל, יושב בשיא האוטונומיה היהודית בבבל, בפומפדיטה ובסורה ובנהרדיה, במטה מחסיה. ואני רבה אומר, אני עבד, אקתי עבדך שבי ראש ענן, אי אפשר להגיד הלל אם אתה עבד. מסביר רשי, אקתי עבדך שבי ראש ענן, זה לא נגאלו אלא מן המיטה. אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה, ממש מעט. לא נגאלו אלא מן המיטה. כל כך קצת שלא צריך להגיד הלל. הרי אנחנו אמרנו בהתחלה את ההגדרה, הלל אומרים כשנגאלים ממוות לחיים. והסברה של הגמרא הייתה הגיונית. מעבדות לחירות, אמרים להנשירה, ממוות לחיים לא כל שכן, אז מה בא רבה להגיד עכשיו? אני יודע, טיפ פרשת פרה והפטרת פרה באים אחרי פורים, אבל בשביל להבין אותם צריך לחזור לפורים. כל המועדים עתידים להיבטר חוץ מפורים, אבל לפורים יש בעיה אחת. זה נס שבחוץ על הארץ. כל הניסים היו בחוץ לארץ, כן, 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 אבל זה נס שבחוץ לארץ, כשכבר חוץ לארץ לא הוכשרה לומר שירה. זה נס של עקת תיבדי החשבירוש. הכרתי את זה השבוע. כשאני מגיע לאותה אמירה של אסתר המלכה, שיושבת לפני המלך החשבירוש והמן במשתה השני, היא ניצבת לפניהם ואומרת להם, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. יושבת, המלך נותן לה חצי המלכות. תעצרי. במשפט הזה היית אומרת, כי נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. אני הייתי מצפה שעכשיו יקום המלך ויגיד, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. אבל המלכה היהודיה מוסיפה תוספת, שעם של גלות יכול להבין אותה טוב. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. כי אין הצער שווה בנזק המלך. להטריד את כבוד המלך החשבירוש באמצע המשחק בסעודה עם ושתי, רק בגלל שמרביטים לכמה יהודים. זה טבעי שמרביטים ליהודים. ככה נורמלי. יהודי זה דבר שמרביטים לו. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. מה החרשת? מה פתאום החרשת? תזעזעי את הכל, תגידי, הרביצו לי יהודי. כי אין הצער שווה בנזק המלך. אתה קורא את סוף המגילה. בוא נסתכל רגע על המקור למעלה, מקור 4, מימין, בעמוד הבא. אתה קורא את סוף המגילה והמגילה מצוינת. מסתיים את המגילה, זהו, יש כבר התקוממות גדולה, מבטלים את הספרים, מחשבת המן ונמדתה, ואז מתוארת המגילה בתפארתה. והימים האלה, 4ב, נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. בטח, כי היהודים ניצלו, וממילא זה סיבה מספיק טובה להישאר בממלכת אחשוורוש, כי עכשיו הסוכן היהודי הוא משנה למלך. כשהיהודים ניצלים בסוף מגילת אסתר, מתרחשות שתי אפיזודות היסטוריות. איזה אפיזודות? כל ההיסטוריה. יש קבוצה של יהודים שהולכת עכשיו בעקבות עזרה ומתיישבת בארץ. ויש קבוצה אחרת, קטנה. כלומר, כל עם ישראל כמעט, של יהודים שממוקמים מצוין. צדק אמן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים אשר בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות. השתנתה הקונסטלציה. עכשיו יש לנו משנה למלך, יועץ הנשיא בארמון במקום הנכון. מצוין להיות בכל מדינה ומדינה. אבל המציאות הזאת גם מאפשרת עלייה לארץ. 100% צריך לעלות לארץ. אלה שואלים עם עזרה. כל המשבי רכים של 10 יוחסים בקידושים. חיירי, גיירי, ממזיירי, נתיני, שטוקי, אסופי, כולם. יש כאלה נבח שלא יכולים להסתדר במקום הטבעי. כלומר, באחד מ-127 קהילות הקודש של החשברוש. הרי זה מה שיפה, שהמגילה נקראת בכל עיר ועיר, ובכל מדינה ומדינה. אגב, תשימו לב לפסוקים. מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. תפילה לשלום הקיסר. מה דבר המלך ודתו? מקום אשר דבר מרדכי ואסתר. מה המלך ודתו? שתי התופעות האלה מתרחשות כל פעם. ואז המלך אחשוורוש, כמו שראינו, שם מס על הארץ ואיי הים. הוא זה שמנהל את הבנק הבינלאומי הגדול של 127 מדינות. אולי אחוז היהודים הוא לא רוב, אבל אחוז היהודים בבורסה של העולם ב-127 מדינות הוא רוב מוחלט. ויהודי מצוין. יש רק מינוס אחד במגילת אסתר. שהסוף, כבר אמרנו את זה פעם, שמגילת אסתר הוא בדיוק כמו הסוף של יוסף. רק שהסוף של יוסף הוא בבראשית. לכן יש גם את הפרק הבא. והפרק הבא הוא שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. והסוף של מגילת אסתר הוא כבר מחוץ לתנך. אבל הפרק הבא הוא בהיסטוריה, והשאר כבר סופר בתולדות ישראל. מגילת אסתר מסתיימת בשתי תופעות. האחת שלא תיבטא לעולם. עם ישראל חי גם בגלות. עם ישראל חי דווקא שם בא לידי ביטוי, כי שם נראה כאילו לא. איך הוא אומר הרשע הזה? ישנו עם אחד מפוזר, מפורד. ישן הוא. זה נגמר. אפשר לגמור אותו, זה שעה טובה. זה מסר חשוב. אבל המסר הזה מסיים את מגילת אסתר בשתי מילים חריפות. חילול השם. עם ישראל שמעדיף להישאר בחוץ לארץ ולמנוע את הופעת השכינה שתבוא לארץ ישראל נורמלית, ולשמוע את הנבואה של רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אז אומר את זה זכריה. איך מסביר הכוזרי? רוני ושמחי בציון, כי הנני בא. אילו היו באים ועולים לקריאתו של עזרא, היה אמר הנביא, הנני בא ושכנתי בתוכך. אבל הם העדיפו שלא להיפרד ממשכנותם ומעסקיהם. המלך אחשוורוש מארגן מס על הארץ ואיי הים. המלך אחשוורוש. המלך אחשוורוש הוא חותמת. מרדכי היהודי. מגילת אסתר היא נס שאי אפשר להגיד בו הלל. הלל יכול להגיד יהודי גאה. רבה רבה הגדול, רבה ראש הישיבה בבבל. רבה אומר, אקתי עבדי אחשוי ראש עלה. אי אפשר להגיד שירה אחרי שישראל יצאו מארצם. שירה זה קידוש השם. שירה זו שירת העשבים ושירת העצים. הארץ שאומרת שירה זה שכל דבר חוזר אל המקור שלו, אל הטבע שלו, אל הנורמליות שלו. אז יש שירה. בפורים אין שירה. בפורים יש נס אדיר. בפורים יש הבנה עצומה שאי אפשר לחלות יהודים. אבל זה גלות וגלות וגלות. ורגע אחד מיד אחרי פורים, כשעם ישראל ברובו הגדול מעדיף לא לשמוע לעזרה, כי ניצלנו ממוות לחיים. איך מגדיר רש"י, אקתי עבדי אחשוורוש ענן, ואין כאן אלא הצלה ממיתה לחיים. יהודי חי, אבל עבד. מה שיש לעשות מיד אחרי פורים, זה לקרוא את הפטרת פרה, ולתקן את החילול השם, ולדבר על הקידוש השם של עם ישראל השב לארצו ומחיה את הדגן ואת העץ ואת פרי העץ ומתחיל לחזור ולהגיד שירה. רש"י, הזכרנו אותו יותר מפעם, אומר על המשפט המפורסם, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה מרבים בשמחה? כי ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. רש"י משונה. מה הוא מתלבש על פסח? שבועות, סוכות. פסח זה כבר לא באדר. מה אמרנו? שבפורים לא אומרים הלל. ורבא אומר, לא אומרים הלל, לא כמו רב נחמן, כי קריאת הזו הלילה. פצע. חז"ל עשו פעולה מדהימה כשחושבים על פורים, ההיסטוריה ההלכתית. חז"ל לקחו את פורים, שכל התקנה שלו היא כל מדינה ומדינה ועיר ועיר. ועכשיו תקנו שתי תקנות. האחת היא, פורים נחגוג. וכל שנה נזכור, לא אומרים הלל כי נשארנו עבדים. וכבר במגילה כבר קובעים, את פורים נחגוג בי"ד ובתתוו. מצוין. אבל במגילה לא כתוב מי חוגג בתתוו. כתוב במגילה שחגגו בשושן, כי אז זה היה בשושן. טוב. באים חז"ל ואומרים עוד משפט. בתתוו יחגגו את פורים כל הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. מה זה קשור לשושן? שושן לא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. יהושע בן נון גם לא היה אף פעם בסיור בשושן. מה לשושן וליהושע בן נון? ובכן, מהשנה השנייה של פורים, ומי שחוגג, הלוואי והיו חומה. חומה ממות אחשוורוש, זה לא מעניין את אף אחד בהלכה. אז למה תקנו מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? פילי פלאות. לכבוד ירושלים. שיהיה רשום לכם, אנשי כל עיר ועיר, מדינה ומדינה, קהילת קודש וכולי וכולי וכולי, שמקבלים עכשיו את הכתבים, שיהיה רשום לכם, אתם עושים בי"ד, אבל בירושלים, שלא באתם אליה, חוגגים בתתוו. כי בפורים צריך לזכור, הלל לא אומרים כי אנחנו עוד עבדים, ואת ארץ ישראל קצת שכחנו. אז לא יהיה אף חג כזה בשנה, שחוגגים אותו ביום אחד פה וביום אחד פה. אבל בשביל ירושלים שווה לפצל. וחלק מהעם יחגוג כך וחלק כך. שלא תשכח, תוך כדי שתשתה יין, שאת העיקר פספסת. תשמח. תשמח בנצח ישראל שלא ישקר. זה פורים. ותבכה שנשארת עבד. אבל את ההלל הזה שלא אומרים בפורים, זה צלקת שצריך להשלים. כל החגים אומרים הלל. ופעם אחת בשנה אומרים הלל גם בלילה. מה שנקרא השלמת ציון. זה בליל הסדר. אז משלימים את ההלל שפספסנו בפורים. עכשיו אתם מבינים מה זה הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרו. עכשיו תשלימו את מה שלא אמרתם. תשלימו את ההלל שלא אמרתם, כי אסור לכם להגיד הלל. כי כיוון שניצלתם ממוות לחיים, החלטתם שטוב לקבל סרטיפיקטים כדי להישאר ולקרוא מגילה עם הקיסר ולעשות את דבר המלך ודתו. ההצלחה הזאת קורא לה הנביא יחזקאל חילול השם. התיקון שלה הוא קידוש השם. פרשת פרה היא פרשת טומאת המוות. פרשת פרה אדומה אומרת שהמוות הזה יוסר ואפשר יהיה לצאת ממנו, להיטהר ממנו. יש פסוק בנביא שאנחנו מכירים דווקא באירועים מצערים בדרך כלל, את חלקו הראשון ושוכחים את חלקו האחרון. ובילה המוות לנצח. ואז כשיבולה המוות לנצח, מה יקרה? ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. בסדר, זה חלק אחד. אבל יש עוד המשך לפסוק. וחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. המוות הוא חרפת עמו. כי המוות הוא שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בחיים. גן עדן זה המקום שאין בו מוות. כשתחזרו לארץ, איך אמר הנביא, יאמרו כל הגויים הארץ, הלזו הנשמה הייתה כגן עדן. אז יתוקן המוות. זאת ההפטרה של פרשת פרה. כשהארץ הלזו הנשמה תהיה כגן עדן, חרפת עמו יסיר, והמציאות תחזור לנורמליות שלה. אחרי שנגמור את ארבע הפרשיות, נגיע לשבת הגדול. אז נקרא לאליהו הנביא. זה אליהו הנביא שישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. את זה כולם זוכרים. אבל אליהו הנביא לא מביא פתאום. עם שלוש הפרשיות האחרות וההפטרות שלהן ממוקמות על שקלים, על מחיית המלאק, כמו שאמרנו, ועל ראש חודש ניסן, פתאום באה הפטרת שבת הגדול וממשיכה את הפטרת פרשת פרה. באה הפטרת שבת הגדול במקור שש, ואומרת כך, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. העתיד. אז איך נגלה שהגענו לשלב הזה? נו, שכולם יהיו בבית המקדש. שכולם יביאו את המנחה ואת הקורבן ואת העולה. לא, לא. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר והיא טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות. יש לי מבחן אחד להוכיח לכם שהנה הגאולה הגיעה. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. יהיה גשם. אז מה? אז וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה. לא עוד קוץ ודרדר תצמיח, לא עוד מלחמות בין המזיקים והטפילים לבין החיות והעצים. ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר השם צבאות. נו, אז מה? ואז ואישרו אתכם כל הגויים. אישרו מלשון עושר ומלשון אישור. למה אישרו אתכם? כי תהיו אתם ארץ חפץ. תקשיבו לביטוי של מלאכי. כי תהיו אתם, מי זה אתם? העם. מה אתם תהיו? ארץ. אני עוד לא ראיתי פסוק הזה. כי תהיו אתם ארץ חפץ. אתם תהיו דבר אחד עם הארץ שלכם, ואתם תהיו ארץ חפץ, ארץ שהקדוש ברוך הוא חפץ בה ובכם, כי הוא חפץ בלהראות לעולם שיש חיים ועם חי וגפן וארובות השמיים וברכה עד בלי די. ואז הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מה הוא יעשה אליה הנביא? הוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אם אתה אפשר יהיה להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כשהשם יתקדש ולא יהיו חללים של קידוש השם בעולם. כשהאבות יבינו שמה שהבנים עושים הוא גילוי שם השם, והבנים יבינו שמה שהאבות עושים הוא גילוי שם השם. כשבכל מה שנוגעים בו יתקדש שם שמיים, כשאתם תהיו ארץ חפץ, אז יהיה קידוש השם, אז יגיע אליהו. אז יגיע הרגע שבו הטבע הוא לא דבר שהקודש לוחם בו, אלא הטבע הוא דבר שהקודש יתגלה דרכו. אז יהיה קידוש שם השם. אחרי שבת הגדול, באה השבת הבאה, אז אפשר לקרוא את חזון העצמות היבשות. עכשיו אפשר לקרוא את העצמות היבשות, שמעו דבר השם, הנה תחיית המתים. כל קבלת שבת, דרך אגב, בנויה על התנערי מאפר קומי. זה עוסק בשבת. אבל מיד אחרי שני הפסוקים שעוסקים בשבת, שמור וזכור ולקראת שבת, עוברים לירושלים, לעם ישראל. מקדש מלך, עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה. את בעמק הבכה. אז מה את צריכה לעשות אם את בעמק הבכה? התנערי מאפר. קומי. אבל בשביל להתנער מאפר ולקום זה קשה. אז באמת צריך להתעורר. התעוררי. התעוררי. קיבה עורך, קומי עורי. כבוד השם עלייך נגלה. ואז עם ישראל מתעורר. אבל המנטליות של ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו עוד לא לגמרי נגמרה. אז הוא מתבייש. לא תיבושי ולא תיקלמי. מה תשתוכחי ומה תהמי? בך יחסו עניי עמי, לא תהיה עוד חרפת רעב בגויים. ונבנתה עיר על תילה. ובגלל שהוא מתבייש, צריך להבין ממה זה נובע. והיו לי משיצה שוסייך. אבל לא רק על השוסים מדובר. שימו לב, כל הפסוק הזה של והיו לי משיצה לא מדבר על הורגים ולא על רוצחים, אלא על שוסים ומבלעים, על מתעללים, על משפילים, על מרביטים. והיו לי משיצה שוסייך ורחקו כל מבלעייך, אז תתחיל החתונה הגדולה, יפיס עלייך אלוקייך, תמצוס חתן על כלה. רק שתביני שאת עם, רק שתרגישי את זה, רק אז מופיע בפעם הראשונה בלך דודי פעולה אקטיבית של ירושלים. ימין ושמאל תפרוצי. לא, לא תיבושי. לא תתעוררי. לא תתנערי, אלא תפרוצי. בשביל לפרוץ, צריך עצמאות נפשית. ואת השם תעריצי. ואז דוד המלך שהופיע כבר בלך דודי, אבל הוא הופיע עד היום בביטויים מינוריים, בן ישי, בית הלחמי, עכשיו הוא מופיע על יד איש, בן פרצי, ונשמחה, ונגילה. עכשיו כבר אפשר להגיד בואי קלה, בואי קלה. עכשיו כבר אפשר לגמור את החתונה. אבל בלי זה זה לא עובד. זה מה שעובר מפורים לפסח. ימי ניסים היו לי ישראל. פורים ופסח. ואילו היינו יוצאים מפורים ולא היינו מקבלים את התיקון מיידית בפרשת פרה ובהפטרת פרשת פרה, לא היינו מתחילים את הצעדה לכיוון פסח. כשנגיע לפסח, נגמור לתקן את ההלל שהחסרנו, ואת חזון העצמות היבישות שכמעט הגענו אליו, ועכשיו אנחנו משלמים אותו. זה מה שעושה אליהו הנביא. זה התפקיד של אליהו הגואל, אליהו הנביא, אליהו התשבי. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בפסקה שהוא באמת יוצא בה מהגדרים הרגילים, הוא מדבר על איזשהו מחזה שהוא חווה. פעם בהקשר אחר לגמרי, כשעסקנו במשה, הזכרנו שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שלח נא ביד תשלח. שלח נא ביד תשלח. זה משונה שם, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אסדר את הבעיות של הדיבור והגמגום והכיחה והכל, ואז פתאום הוא אומר, אבל שלח נא ביד תשלח. חז"ל אומרים, אמר לו ריבונו של עולם, שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח אותו כגואל אחרון, זה שנאמר בו הנה אנוכי שולח לכם. הפסוק האחרון של הנבואה, אליהו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, קודם משה, רק בסוף אליהו. כי ישנם שני גואלים. יש גאולה של משה ויש גאולה של אליהו. מסביר הרב קוק. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. זה חזון. ועכשיו הוא מסביר מה הוא רואה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע זה הקודש. הקודש שבטבע פורץ את גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע, הגת, עם הקודש הלוחם בטבע. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. זה היה לחיות בגלות. יש בחוץ טבע, לא שלנו, מלא חול. לחמנו בטבע, נכנסנו לתוך בית הכנסת, שרדנו. יצאנו בניצחון. הטבע המגושם אמנם פגע בנו, אבל הוא רק עשה אותנו לבעלי מומים. הוא נגע בכף ירחינו, כמו המלאך של עשיו, שמצליח לגעת בכף הירח של יעקב. אבל השמש, השמש הלא לנו זרחה לרפותינו מצליעתנו. ותזרח לא השמש. חז"ל שואלים, ותזרח לא השמש, וכי שמש לא היא זורחת. ותזרח השמש, אלא יש שמש שזורחת לו. לכל איש יש שמש שזורחת לו. אבל השמש הלא לנו זרחה לרפותינו מצליעתנו. היהדות של העבר ממצרים ועד הנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע. נגד הטבע בצידו הכאור של הטבע האנושי הכללי. אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. בתוך ביתו היינו במגרש חוץ, במגרש הביתי של הטבע. לא היו לנו תנאי בית. והצלחנו להילחם בטבע בתוך ביתו. והמן לא היה יכול לסבול את זה שזה קיים. איך יכול להיות שהם נשארים ודתי המלך אינם עושים? ודתיהם שונות. הם שורדים, הם לוחמים בטבע והם מנצחים אותו. הם יושבים בסעודה של אחשוורוש, אבל הם מבקשים הכשר. לחמנו בטבע, ניצחנו את הטבע. הוא נכנע בפנינו. כל זה העבר. אבל לא זאת השאיפה הגדולה. עכשיו מגיעים לאט לאט לאליהו. העולמות הולכים ומתבשמים. המלחמה הזאת מכשירה את כל העולם להיות שלב אחד יותר קדימה. בעצם עומק הטבע ישנה תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה. גם בתוך הטבע יש תביעה לקודש. לא תביעה להיות משהו שלוחמים בו. לעדינות נפש, לזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום. אתם יודעים מה זה שלום? שלום בין הטבע לבין הרוח. שלום בין הטבע לבין הקודש. שלום בין האבות של המסורת, של הסבים, לבין הבנים, של הפריצה, של החול. אליהו מיישיב אבות על בנים ובנים על אבות. הוא לא מטהר ולא מטמא, לא אוסר ולא מתיר, אלא מקרב. את הטבע אל הקודש, את הקודש אל הטבע. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה זרם חיים של טבע מתפרץ. זה לא קרה בפורים. עזרא ניסה לעשות את זה, אבל זה לא התרחש. והוא הולך, הטבע הזה הוא מתקרב אל הקודש. לכן לעתיד לבוא, מה יקרה לזכירת יציאת מצרים? ישכחו אותה, כי יעסקו בזכירת שיעבוד מלכויות. ואז זכירת יציאת מצרים או תהיה תפל, או ישכחו לגמרי. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית במקומה לזכירת יציאת שיעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. מה זה שיעבוד מלכויות? כל המלכויות, כל הטבע, כולו ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. לא כל הטבע לקח את התנ"ך, לקח את השבת, שמע על התפילה, אלא הוא מכיר את ארץ ישראל, הוא מכיר את העם, הוא מכיר את הדגן ואת התירוש ואת היצהר. והלכו עמים רבים ונהרו אל המדינה, הוא מגיע אל העם, אל הארץ והעתיד. והננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא הטבע מתקרב אלינו. הוא הולך ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. זה עוד לא לגמרי, זה בדרך. והנני רואה בעיניי אור חיי אליהו. לנו לפעמים קשה לראות את זה בעיניים, כי כנראה שהראייה שלנו היא קצת פחות שש ארוכת טווח מהראייה של הרב קוק לפני 90 שנה. אבל זה בדרך. הרוח הצעיר התובע את ארצו, טבע, את שפתו. לא עבדים, לא שפחות, לא שפה של עם אחר, שפה שלו. את חירותו, את כבודו, את ספרותו, את כוחו, רכושו, רגשותיו. כל אלו נזרמים הם על ידי שטף של טבע, שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. כל זה פרשת פרה והפטרת פרה. משם מתחילה הצעדה עד לליל הסדר, ומשם לחזון העצמות היבשות. ערב טוב.